הרבה תחומים שעסוק בהם בדברי הרב. אנחנו כל שנה מדברים. שאין קץ לעמקות, עמקות תורתו של הרב. ורב העמוקים. בהלכה ובהגדה. עמקות גדולה מאוד. יסודות אמונה, בניין אמונה. אני לפחות לא זכיתי להכיר שום מישהו שלימד, כמו שהרב צבי יהודה, מורנו ורבנו, לימד. בניין יסודות אמונה. תשתית של תלמידי חכמים אמיתיים, שאנחנו רואים במציאות, גדולי תורה מופלאים, שהיום הם בלי שום ספק גדולי הדור, הם גדולי הדור, הם מאורי הדור, והם נבנו על ידי מורנו ורבנו. נבנו מתוך תורתו, ונבנו מתוך התבוננות באישיותו. בבחינת גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. רוצה היום לעמוד על נקודה מסוימת, לעמוד, אזכיר כמה נקודות סביב מידת הגבורה, הגבורה של הרב צבי יהודה. מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, הוא היה גיבור. שהרמב״ם אומר במידות שאנחנו מצווים להידמות לקדוש ברוך הוא, להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם מונה גבורה. גבורה. לפי ערכנו. בכל אופן, המשנה אומרת מסכת מגילה, הקורא את המגילה עומד ויושב. כלומר, אדם יכול לקרוא את המגילה גם בעמידה וגם בישיבה. אומרת הגמרא, תנא, מה שאין כן בתורה. פירוש מה שאין כן בתורה, אומר רש"י שאין קוראים בתורה בציבור מיושב. להלכה כתוב שכתחילה רואי שהשליח ציבור יעמוד, באור הלכה מקל בסמיכה, יכול להקל לסמוך. יש דברים שאנחנו אומרים שסמיכה לא נחשבת לעמידה, עמידה צריכה להיות ללא שום סמיכה. פה הוא אומר שאפשר להקל בסמיכה, אבל כתחילה כתוב משום כבוד הציבור, שולחן ערוך אומר משום כבוד הציבור יעמוד. בכל אופן, אומרת הגמרא, תנא מה שאין כן בתורה, מינה נמילה. מי אמר שתורה צריכה להיות בעמידה? אמר רבי אבאו, אמר קרא, ואתה פה עמוד עמדי. ראש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עמוד עמדי. אז מכאן לומדים שמשה רבנו למד בעמידה. ואמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, כביכול, אף הקדוש ברוך הוא בעמידה. עמוד עמדי. גם אני בעמידה וגם אתה בעמידה. אמר רבי אבאו, מניין לרב, שלא יושב על גבי מיטה, וישנה לתלמידו על גבי קרקע, שנאמר ואתה פה עמוד עמדי. כמו שהרב, ככה גם התלמיד. למדנו את זה מהקדוש ברוך הוא, כביכול משווה את עצמו למשה רבנו. אתה עמדי. כך הרב והתלמיד. תנו רבנן, ממות משה ועד רבן גמליאל, לא היו לומדים תורה אלא מעומד. משמת רבן גמליאל, ירד חולי לעולם, והיו למדין תורה מיושב. והיינו דתנן, משמת רבן גמליאל, בטל כבוד תורה. זה כבודה של תורה שהיא נלמדת בעמידה. שמעתי ממורנו ורבנו ראש הישיבה, שזכה להיות מהתלמידים המובהקים של הרב צבי יהודה עוד בימי צעירותו יחסית, וגם שמעתי מתלמידים אחרים שהרב צבי יהודה היה לומד תורה בעמידה. בזמני זה כבר לא היה. אני הגעתי לישיבה כשהרב צבי יהודה כבר היה בן 81, כבר, אבל שמעתי כך שבזמנה, זה אומר אולי 15 שנה לפני כן, הרב צבי יהודה היה לומד תורה בעמידה. שמעתי שהיה גם משוחח עם תלמידים שהיו באים לשאול אותו שאלות, לדבר איתו. הרב סיפר, ושמעתי גם עוד רבנים, היו עומדים שעות בעמידה, כבר לא היה להם כוח. הם היו נשענים על משהו, על סטנדר, על משהו קצת להישען. והרב היה עומד ומדבר, לומד תורה בעמידה, מחזיר כבוד התורה למקומה. אפשר לומר, באמת, יש שם במשנה, בסוטה, שכתוב בטל כבוד התורה, שם פעמיים בטל כבוד התורה. פעם אחת זה כתוב על רבי עקיבא, ופעם אחת על רבן גמליאל, משמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה. שם הרש"י אומר שרבי עקיבא היה מדייק כל אות ואות שבתורה, כל איתור שבתורה, מה החידוש שיש בו, מה עניינו, ומגלה את כבוד התורה מצד עצמותה של התורה. רבן גמליאל מגלה את כבוד התורה מצד היחס אל התורה, היחס אל הלימוד. נראה לי שעל הרב צבי יהודה אפשר לומר את שניהם. הרב צבי יהודה החזיר כבוד התורה. כבוד התורה! האנשים שגדלו אצל הרב צבי יהודה לא מצאו אותם בשום מקום אחר. שום מקום אחר. תלמידי חכמים שגדלו אצל הרב צבי יהודה ורואים את זה היום. איזה סוג אנשים הוא גידל? איזה תורה הוא גידל? אני לא יודע איזה וורטים יש, אבל איזה תורה הוא גידל אני יודע. ואיזה אנשים, איזה דמויות. כבוד התורה בשני המובנים שלו. שמעתי מהרבנית פרום, השם ישלח לרפואה שלמה, הרבנית פרום היא נכדה של מרן הרב זצ"ל, היא בת אחותו של הרב צבי יהודה, הרבנית פרום. אז היא אמרה לי ש אמא שלה, והמשיכה בזה את אמא שלה, כלומר את אמו של הרב צבי יהודה, אמו של הרב צבי יהודה, ואחר כך, אחרי שהאמא נפטרה, אז האמא של הרבנית פרום, אשתו של, של רב נוסן, הם היו צריכות לרדוף אחרי הרב צבי יהודה. רב צבי יהודה, בוא לאכול. רב צבי יהודה, אתה צריך לאכול. תראה, למה הם היו עושות את זה? אז היא אומרת לי, כבר אישה זקנה, אומרת לי, אם לא היו אומרים לו, הוא לא היה זוכר שהוא לא אכל. הוא היה יכול יומיים ויותר מזה, לא לאכול. הוא שקוע בלימוד, שקוע בתורה, הוא לא שם לב שהוא לא אכל. הוא לא הרגיש שהוא לא אוכל. אם לא היו אומרים לו, עכשיו צריך לאכול, אז הוא לא יודע מזה. סוג של גבורה, הגיבור. עוד שמעתי גם מהרב, כולם אומר שם הרב, שיר לרב ללמד את הדברים עצמם. הספר לי פעם שהם היו יושבים עם הרב צבי יהודה בחדר הקטן שלו, אז יושבים, אולי עמדו שם, אני לא יודע, אולי אני לא מדייק, זה לא ברור לי. בכל אופן, שם הרב צבי יהודה, שם היה לומד בחדר הקטן. החדר הקטן זה חדרו של הרב זצ"ל, שם הרב היה מתייחד, זה היה החדר הקדוש. בזמני, הרב צבי יהודה היה מגיע רק לחגים לבית הרב או בג' אלול, ואז הוא היה נכנס מפתח גדול כזה, משהו מלפני, משהו מוזיאוני, פותח את החדר הקטן, בתחילו ורחימו, ממש בתחילו ורחימו. אז אמר לי הרב שבחורף, חורף ירושלמי, שלג, קור, הרב צבי יהודה בחדר שם שום חימום, שום תנור, החלון היה פתוח, חלון פתוח ושום חימום, הוא לא צריך שום חימום. גם אצלו בבית לא זכור לי, אני לא זוכר טוב, נראה לי שבחדרים אחרים היה איזה רדיאטור או משהו, אבל אצלו לא. הרב צבי יהודה היה גיבור, ממש גיבור עצום, גיבור של תורה, לא יודע מה זה חולשות. זה ביחס לעצמו, וכך גם היה ביחס לאחרים. אני זוכר שאחרי מלחמת יום הכיפורים, אז הרב צבי יהודה כבר היה בן 80 וכמה. אז הרב צבי יהודה דיבר בשיעורים, כמעט כל שיעור, גבורה ושמחה. צריך להבין את המצב של התקופה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, היה אווירת נחיים, אווירת נחיים. לא יודע איך זה יכול להיות שביבי לא היה אז ראש ממשלה, אבל הייתה, כן, לפי איך שהם, זה הם היו בממשלה, מה שנקראים המערך, מפאי, אני יודע מה הם היו. היה מלחמת יום הכיפורים, הייתה מכה קשה מאוד בתחילתה. בסופו של דבר, עם ישראל זכה לניצחון עצום. אבל המכה הקשה של ההתחלה השאירה רושם עמוק, וקמו כל מיני תנועות של מחאה, תנועות חברתיות, תנועות זה, תנועות ככה, ‫הממפאים שהובילו תנועות, ‫והרב צבי יהודה, ‫הדבר הזה מאוד מאוד כאב לו, ‫ורצה רק לחזק, לחזק, לחזק. ‫לכן אמר כל הזמן גבורה. ‫זו תקופה של חצי שנה ‫אחרי מלחמת יום הכיפורים. ‫הוא קרא לי לבוא אליו, ‫הוא רצה עוד מישהו שיבוא אליו, ‫אבל מישהו אחר ברח, התחבא ממנו, ‫שמע מה שהיה איתי, ‫אז הוא ברח מירושלים ‫והתחבא חודש שלם במקום אחר. ‫והרב צבי יהודה דרש ממני ‫ללכת לקשת. ‫קשת היה אז התנחלות ראשונה ‫שקמה, עוד לא היו התנחלויות, ‫זה עוד אילו ממש גוש אמונים ‫בחיתולים שלו, בתחילת דרכו. ‫קמה קשת ברמת הגולן, ‫גם לא היה פשוט. ‫והרב צבי יהודה מאוד רצה ‫שהמקום הזה יהיה אב טיפוס ‫ליישובים חדשים, ‫יישובים של עשייה ‫שכולה מחוברת לתורה, ‫קשורה לתורה, ‫מעוגנת בתורה היטב. ‫לא ישיבה, אבל יישוב ‫בצורה האידיאלית שלו. ‫אז הוא רצה שנלך שני אברכים ‫לשם, לקשת, ‫שנהיה שם כוח של תורה בתוך היישוב, ‫אנחנו נלמד, ומילא תהיה השפעה שלנו, ‫נלמד מחברותות, ניתן שיעורים בערבים ‫או בזמנים אחרים. ‫אני הייתי הרבה זמן בצבא ‫במלחמת יום הכיפורים, ‫גם בתור חיילים עברנו תקופה לא פשוטה, ‫והרבה מאוד, חצי שנה בצבא, ‫לא עם יציאות כל שבת, מיום חמישי, ‫ופלוס רגילות ולא יודע מה, ‫היינו יוצאים פעם בחודש, ‫ממש היה חצי שנה, ‫ואחרי שהשתחררתי, כעבור חודש, חודשיים, כבר גייסו אותנו שוב למילואים 30 וכמה ימים. ואז פתאום הרב צבי יהודה קורא לי, אתה הולך לקשת. אמרתי, אני לא יכול. אני לא יכול ללכת. הרב צבי יהודה אומר, מה זאת אומרת, אתה לא יכול? אמרתי, אני לא יכול, אין לי כוח עכשיו. אני עברתי את המלחמה, עברתי זה, אני לא אחשוב, לא בשביל זה. אני עכשיו רוצה לשבת פה בישיבה ולמוד. הוא אומר, עכשיו זה לא זמן לחולשות. אמרתי לו, זה לא זמן, אבל זה המציאות. אז הוא אומר, זה לא המציאות. המציאות עכשיו גבורה ושמחה. אמרתי לו, טוב, אולי זה המציאות בכלל, אבל לא אצלי. אני לא... אז הוא אמר לי, אז תגער בשטן! ככה הוא אמר. ולא היה לי מנוס. הוא היה כל כך החלטי ונחוש. עכשיו אין, זה לא זמן עכשיו לחולשות. אין עכשיו חולשות. ואחרי, כעבור יומיים, באתי לשיעור בערב, 6:30 היה שיעור, משתדל לבוא כמעט כל יום. אז אחרי יומיים באתי לשיעור, אז הרב צבי יהודה, נו, מה קורה שם? מה נשמע? מה... הוא כבר היה בטוח שאני ישר לקחתי את אשתי עם הילדים וכבר עלינו תוך ברוך אומר ועושה. זה היה אצלו, לא נתן מקום לחולשות. זה היה גם סיפור כזה, היה לי גם כשהתחלתי ללמד מכון מאיר. אומרים עכשיו אני מדבר כבר יותר מדי, אבל אז לא רציתי לדבר. ולא, אז הייתי לומד עם חברותות, כל מיני אנשים חשובים, אחר כך צמחו, גדלו, נהיו אנשים חשובים, אז היו בחורים צעירים, באו למכון מאיר, הייתי לומד, אחר כך ביקשו וזה, אמרו, יש כמה בחורים, רוצים ביחד שיעור. טוב, הסכמתי פעם בשבוע, ומה? הייתי במתח כזה מכל שיעור, צריך להכין שיעור. היה לי ממש... אחרי כמה זמן הרב ביגון בא, הרב דוב ביגון, שהקים את מכון מאיר, במסירות נפש גדולה מאוד, עד היום הזה מחזיק אותו במסירות נפש, פלא פלאים. אז הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, בחורים רוצים עוד שיעורים. אומרים שלא מספיק, פעם בשבוע זה לא, הם רוצים עוד. אמרתי, אני לא יכול, מצטער מאוד, אני לא יכול, פעם בשבוע, יותר מזה אני לא מסוגל. הוא אומר לי, תדע, אני אלך לרב צבי יהודה. אמרתי לו, תלך. אז הוא הלך, הלך לרב צבי יהודה, ובא מישהו, אומר לי, הרב צבי יהודה קורא לך, תבוא אליו. אמרתי שוב, אני אומר שוב, אותו בערך אותו זו שיח כזה. אומר לו, אני לא יכול. הוא אומר לי, נו, בחורים רוצים שיעור, יש צימון לתורה, מתחיל תהליך של חזרה בתשובה. אז זה היה ממש בחיתולים, זה עוד לא היה, זה התחיל אצל הרב צבי יהודה, בחדרו של הרב צבי יהודה, שם התחיל התהליך של חזרה בתשובה בדור הזה. אז אמרתי, אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול, פשוט לא יכול. מה את אומרת, צריך ללמד תורה, תיקח ותלמד. מה שקיבלת, תלמד. אמרתי לו, אני לא יכול. אני לא יכול, אני ממש פעם בשבוע הזמן. אני רוצה להבין משהו. מה אתה אומר? אם אתה תלמד עוד שיעור, אז אתה תהיה חולה? מה יהיה? אתה תהיה חולה? אמרתי לו, כן, כן, אני אהיה חולה. אז הוא אומר לי, טוב, בסדר. אז תראה. אתה תלמד, ואם תהיה חולה, אז אנחנו נדבר, אתה תתחיל ללמד. הרי אין לך בעיה הזה, אתה יכול ללמד, רק מה, אתה מפחד שתהיה חולה, אז תלמד, נראה מה יהיה. ומאז התחלתי ללמד יותר, טוב, אני לא יודע איך הלוח זמני פה, זה... עוד טיפה, לא... טוב. גם בימי זקנותו זה באמת מזעזע, מה שהזכרתי בהתחלה, שהרב צבי יהודה החזיר כבוד התורה, מימי רבן גמליאל, מימות משה רבנו עד רבן גמליאל היו לומדים תורה בעמידה. מימות רבן גמליאל ירד חולי לעולם, וכבר לא יכלו ללמוד בעמידה. והרב צבי יהודה, כמו שסיפרו, היה לומד בעמידה, כל היום לומד בעמידה. לומד, היה מגיע לבית המדרש, סיפרו, לומד טור, כסדר, לומד טור, בית יוסף, שעות, בעמידה, רק בעמידה. מעניין שבימי זקנותו, דווקא חלה ברגליו, והיה לו מאוד קשות באחת הרגליים, אולי בשתיים, אני לא בקיא בזה בדיוק, ועד כדי כך שבסוף... גם היה ניתוח שאחת מרגליו היה, זה דבר מרעיש, זה מקום שאדם במיוחד אולי היה זהיר, שם הדקדוקים הם... אבל הרב צבי יהודה, כמו שאומר הרמח"ל, האיסורים שלו היו איסורים של כלל ישראל. הרמח"ל אומר שרוב רובם של בני אדם, האיסורים שלהם זה איסורים... שמחפרים, ייסורים שמחפרים על הבנותיהם, אבל ישנם גדולים, צדיקים, ויש לו לרמח"ל מדרגות בצדיקים גם, צדיקים שסובלים כדי לחפר על הדור, ויש צדיקים שהסבל שלהם הוא לא רק לחפר על הדור, אלא בכלל תיקון העולמות, תיקון חטא אדם הראשון, והסבל שלהם כולו מכוון כלפי כלל הדורות כולם. אז אנחנו לא יודעים לעשות ברורים כאלה מה. בכל אופן, הרצי יהודה סבל מאוד. ואני זוכר שיעור שישבנו, והרב בדיחי אמר, אני לא יודע אם יש שיעור, הרב יש לו כאבים נוראים, הרב ויצן זוכר את התקופה הזאת, יותר טוב מני היה, זכה ממש לשמש את הרב גם הוא, והרב ברין, הם זכו לזה, אני לא העזתי. אבל היה שיעור, והרב צבי יהודה, תוך כדי השיעור, ראיתי שהוא נושך את השפתיים, ראיתי שהוא עובר כאבים נוראים, היה חדר עד לעצמות, עד לעצבים, ולא מפסיק את השיעור, וממשיך הלאה ללמד. ובזה אני אסיים עוד דבר, מה שהזכרתי מקודם על הדור, אז אמרו, כשהוא שכב ככה בשערי צדק, ונאנח קשות, אני חושב שזה היה בשערי צדק, אולי בהדסה, נאנח קשות, ואז הלכו מהר לקרוא לפרופסור שם, ראש המחלקה, שיבואו לראות מה קורה. אז הוא בא אליו ושואל אותו, הוא אומר לו, רב צבי יהודה, מה כואב לך? הרב צבי יהודה אומר לו, מה כואב לי? כואב לי שמיליונים יהודים נמצאים ברוסיה ולא יכולים לעלות לארץ ישראל. זה מה שכואב לי. אילו, הכאב הזה זה לא הכאב של כלל ישראל, הכאבים של גאולת עם ישראל, של המשך הגאולה, על קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, ועד הגאולה השלמה בניין בית המקדש, זה היה הכאב האמיתי שכאב לו. ובזכותו נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה.